טוב, רבותיי, אז בוקר טוב לכם. גם היום יש שמש, כמו בשבוע שעבר, קצת פחות, אבל בכל זאת עדיין שמשי. ואנחנו כרגלנו לפחות בשבועיים האחרונים, בתוכנית הרעיונות הטרנסדנטלית שלנו.
המסורת.
במסורת, כן, המסורת שהתחלנו בשבוע שעבר, שאני מקווה שהיא תימשך עוד ועוד. והבוקר יש לנו אורחת מאוד חביבה ומיוחדת, מאיה גור נווה. ובוקר טוב, מאיה.
בוקר טוב.
אצלך יש עוד יותר אור מה שפה, אני רואה לפי הכל לבן ומואר.
נכון.
אז מה שלומך בימים אלו? הכל בסדר?
סך הכל לא מתלוננת, לפעמים קצת מתלוננת. אוקיי. אבל אז אני עושה מדיטציה ונרגעת.
אוקיי, בסדר גמור. אז אפרופו מדיטציה, בואי נתחיל בשאלה מאוד מקורית. כמה זמן את עושה מדיטציה, מאיה?
אני עושה מדיטציה 28 שנים.
28 שנים? וואו.
כן,
כמעט כמוני, לא, סתם. אני עושה 43, אבל יפה מאוד. רגע, וכל ה-28 שנים האלו את עושה מדיטציה טרנסדנטלית?
לא, לא, האמת שמדיטציה טרנסדנטלית אני עושה 2.5.
אוקיי. אז בואי ספרי לנו מה עשית כל ה-20 ומשהו שנים האחרות.
אני עשיתי איזשהו טיול בעולמות המדיטציה, הכרתי בגיל 21 בבית ספר למשחק, בכלל את הדבר הזה שנקרא מדיטציה. מהר מהר הבנתי שבשבילי זה איזשהו כלי, איזושהי פלטפורמה כזאת, גם להתפתחות אישית ובעיקר להשיג שלווה ושקט, נחת רוח. אז עברתי דרך הרבה מאוד שיטות, עברתי דרך כל מיני מדיטציות התבוננות, מדיטציית זן. בתקופה שלמדתי רפואה סינית, למדתי אצל ניסים אמון, הייתה לי תקופה של מדיטציות בתנועה של אושו, מדיטציות בהליכה.
ספרי לנו קצת פרטי, מה זה אומר, למי שלא יודע, מה זה אומר מדיטציית זן, מה זה אומר מדיטציה בהליכה, מה זה אומר מדיטציה בשירה?
בעצם הייתי אומרת, רגע, אני גם רוצה להגיד מיינדפולנס, כי גם זה היה, וזה דווקא מעניין לדבר על זה. באופן כללי אני חושבת שבמסע שלי בעולם של המדיטציה, החוויה היא שכל השיטות מנסות להגיע לאיזשהו מצב של הפחתת חשיבה ויותר התבוננות. התבוננות על העולם או על המחשבות של עצמנו ועל המקום התודעתי שאנחנו נמצאים בו. עכשיו, אם זה קורה בתנועה, או אם זה קורה בהליכה, תוך איזו מודעות מוקפדת לכל צעד שנלקח ולסביבה. תמיד איכשהו המטרה או הרצון זה להגיע לאיזה מצב של שקט, באופן יחסי, שקט תודעתי, שמוביל אחרי זה גם לשקט רגשי, לבהירות מחשבתית, ופשוט יש המון דרכים להגיע למצב הזה. אני חושבת שמה שאני גיליתי עבור עצמי, זה שהמדיטציה הטרנסנדנטלית זה כמו איזה, בהתחלה קראתי לזה מרכבה, כי זה נורא מעודר כזה, זה איזשהו כלי שלוקח אותי לשם מאוד מהר ומאוד ביעילות. אבל האמת היא שהיום זה חללית. זה כבר לא מרכבה, זה חללית, אם נתעדכן על העידן. זאת אומרת, כולם מגיעים מאותו המקום, מאותה הכוונה, אותה פרספקטיבה. בחוויה שלי, המדיטציה הטרנסנדנטלית היא... מוטי, נעלמת.
לא, אני סגרתי פה את החימום, חם לי מדי.
חוויה הטרנסנדנטלית היא פשוט עבורי הייתה מאוד מאוד יעילה. זאת אומרת, אני לא סתם עשיתי מסע דרך המון טכניקות, גם בגלל שזה מאוד עניין אותי, והיה לי מאוד ברור שאני, דווקא בגלל שכנראה נולדתי סוערת וחושבת הרבה מאוד, היה ברור לי שמדיטציה זה כלי שעבורי הוא מאוד מאוד חשוב, אבל אף שיטה עבור, שוב, אני מדברת על החוויה המאוד אישית, סובייקטיבית שלי, הקושי שלי למול שיטות אחרות, כולל מדיטציית נשימה, זה שהיה לי מאוד קשה להתמיד, היה לי הרבה מאבקים פנימיים בתוך המדיטציה, כמה זמן אני עוד אשב, מתי זה ייגמר, הייתי נוגעת בחוויה של הטרנסנדינג לעתים, אבל לעתים רחוקות אולי, ולפני שנתיים וחצי פתאום הכרתי את אודי, שאני חייבת להגיד לו תודה, אודי גדן, כן, המורה האהוב שלי, חבר. ואני חושבת שכבר במפגש הראשון הבנתי שזהו, אני הגעתי הביתה. זה הדבר שחיכיתי לו, זה היה לי מאוד מאוד ברור מהרגע הראשון. אבל אני חייבת לציין שאת המדיטציה הטרנסנדנטלית שמעתי והכרתי אותה כבר בשנות ה-90, אבל אז הייתי סטודנטית והיה לי יקר. לא היה נראה לי הגיוני שאני אשלם את הסכום הזה בשביל ללמוד מדיטציה, זה היה נראה... לימים אני חושבת שעוד לא הייתי בשלה בכלל בשביל לצעוד במסע הזה של המדיטציה הטרנסנדנטלית. זה פגש אותי לפני שנתיים וחצי כבר מאוד, מאוד מוכנה להתמסר. אז כן, בשבילי זה היה להגיע הביתה. עכשיו אני לא חושבת ש... זה לא שאני עושה היום רק מדיטציה טרנסנדנטלית, אני משתמשת בעוד טכניקות. המדיטציה
הטרנסנדנטלית
זה השגרה שלי.
האמת היא שאני עשיתי ככה, אבל אני צחקתי, כי בעצם אחרי שאנחנו מתחילים לעשות מדיטציה טרנסדנטלית, אנחנו יכולים לעשות מה שמתחשק לנו. זאת אומרת, זה לא סותר, זה לא מנוגד לשום שיטה, אנחנו פשוט מוסיפים כאן משהו שהוא נותן לנו פשוט, כמו שאמרת, נסיעה נוחה בחללית, בישר למטרה. העניין הוא, אני רוצה רגע להוסיף משהו ביחס לשיטות אחרות. האמת היא כזאת, זה נכון ששיטות שונות מדברות על רגיעה ושלווה, אבל העניין הטרנסדנטלי, שיש בעצם המילה מדיטציה טרנסדנטלית, מה זאת אומרת טרנסדנטלית? טרנסדנטלית זאת אומרת מעבר, זאת אומרת מעבר למחשבות, מעבר לרעשים, מעבר לפעילות המנטלית. אני לא מכיר שיטות שהמטרה שלהם, או זאת אומרת כאן אין מטרה במדיטציה טרנסדנטלית, אבל התהליך בעצם אמור להביא אותנו למקום הזה של סמאדי או למקום הטרנסדנטלי. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים לדוגמה את ויפאסנה או את המיינדפולנס, שזה שיטות שהן את הזכרת גם כן, והן כיום הן מאוד נפוצות, אז שם מלכתחילה, אם אנחנו מסתכלים באתרים שמתארים את השיטות האלה, לא מדובר שם על התנסות במצב הטרנסדנטלי, במצב הזה של סמאדי, במצב הזה של יוגה, שזה בעצם האני הגבוה שלנו, או האני האמיתי שלנו. מדובר שם על להיות מודעים יותר לכל מיני דברים שקורים לנו בגוף, לכל מיני אולי חסימות שאנחנו סוחבים איתנו מהילדות, או משלבים יותר מוקדמים של החיים, וזה הכל טוב ויפה. אבל כאן מה שמיוחד בשיטה הזאת, שאנחנו הולכים לשורש, זאת אומרת, מה זה טרנסדנטלי? זה בעצם המקום השקט, שאימנו צצות ועולות כל המחשבות, וכל הפעילות שלנו, וכל מה שקורה לנו בחיים. והגישה שלנו, בשיטה הזאת, ובכך היא מאוד שונה משיטות אחרות, הגישה אומרת שאנחנו לא מטפלים, לא כל כך מעניין אותנו לטפל פה בחסימות או בעצירות או באיזשהו מקום שאנחנו סוחבים דברים מהילדות או whatever, זה פחות מעניין אותנו, כי הפילוסופיה שלנו אומרת שאנחנו הולכים לשורש, והשורש הזה הכנו נמצא, השורש הזה נמצא לא ברמה של איזושהי... קומבינציה מנטלית או חשיבה על דברים מסוימים או לשים תשומת לב על אזורים מסוימים של החיים שלנו, לא. השורש נמצא מעבר לכל הדברים האלה, לכן זה נקרא טרנסדנטלי. אז זאת אומרת שגם מבחינה מהותית יש כאן שוני בין השיטות. אני לא חושב שבויפאסנה ובמיינדפולנס לדוגמה, או בזן, מדברים על מצבי תודעה יותר גבוהים, מכפי שמרישי מסביר אותם שיש שבעה מצבים, תודעה קוסמית, תודעת אלוהים, תודעת אחדות, כל הדברים האלו. אז, אבל שוב, כל שיטה כבודה במקומה מונח, זה לא שאני חס וחלילה שולל משהו, וכפי שאמרתי קודם, אפשר לעשות הכל. אם יש למישהו זמן עכשיו בבידוד, בסגר, הוא יכול לשבת מהבוקר עד הלילה לעשות ויפאסנה ומיינדפולנס ומדיטציה טרנסדנטלית ומה שבא לו. אבל, אבל אני חושב שמה ששוב, מה שמיוחד זה כאן הקלות והטבעיות.
נכון, אני חושבת שאם אתה כן, אני חושבת שאני בגדול מסכימה איתך, ויפאסנה, אני לא התנסיתי לעומק, אז אני לא יכולה לדבר על זה בעצם, אני יכולה להגיד על מיינדפולנס, שבעיניי מיינדפולנס זה תפיסת עולם, זה תפיסת חיים, והיא מאוד 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 מיטיבה, ושווה להכיר אותה לעומק. נכון, המדיטציה הטרנסנדנטלית היא פונה לרבדים אחרים לגמרי, שהם לא עוברים דרך הסיפור האישי. הם עוקפי סיפור, זאת אומרת, המדיטציה הזאת מזמינה אותנו להניח את הסיפור ואת הדרמות ואת את כל המילים בצד, ובאמת להתחבר אל האור. זאת אומרת, באיזשהו מובן, בחוויה האישית שלי כמודדת, המדיטציה הטרנסנדנטלית מניחה את החושך, את הכאב, את החלקים האלה בצד, ואומרת, במקום להמשיך לערבב את הבוץ בכוס של הקפה, בוא נכניס אור, נמזוג אור, אור לתוך החיים. לי יש חוויה מאוד חזקה מזה, זאת אומרת, אני חושבת שבלונגרן, אם אני מסתכלת על השנתיים וחצי האלה, שאני מודדת טרנסנדנטלית ודי בקביעות, המרכיב הסיפורי של החיים שלי, הדרמות, ההזדהות עם כל מיני כאבים, בצורה מאוד מאוד משמעותית, ירד. אז כל ההתנהלות שלי בחיים היא הרבה יותר חיובית. כי גם אם אני פוגשת, וכמו כולם, אני פוגשת כאב, לחצים, דאגות, כל מיני עניינים, זה הרבה יותר manageable בשבילי, אני הרבה פחות כאילו מתפלשת בתוך הסיפור, נוטה לשחרר דברים הרבה יותר מהר, במקום להיתקע ואפרופו תקיעויות וחסימות, זאת אומרת, בעצם זה שהתודעה שלי רחבה יותר, והחיים יותר קלים.
כן, בהקשר הזה מרישי נתן דוגמה יפה, הוא אומר, מרישי מי שלא יודע זה מי שהביא את המדיטציה הטרנסדנטלית בסוף שנות ה-50, והוא ייסד את התנועה הזאת למדיטציה טרנסנדנטלית. אז הוא נותן דוגמה יפה שבהקשר של הדברים שאמרת מאיה, הוא אומר שבמצב רגיל, נגיד מישהו לא עושה מדיטציה, והוא חווה דברים בחיים, החוויות משאירות בנו רישום מאוד חזק. זה כמו הוא אומר, כמו שאם אנחנו לוקחים מסמר וחורטים איתו על אבן, אז החריטה נשארת שם בצורה די רצינית, קשה למחוק אותה. זאת אומרת, היא נמצאת באבן, בעומק של האבן. כשאנחנו מתחילים לעשות מדיטציה, לאט לאט, במקום חריטה באבן, החוויות שאנחנו עוברים בחיים, אז הוא אומר, בהתחלה זה כמו שנאמר, אנחנו נמצאים על שפת הים, אנחנו מציירים קו על החול, אנחנו רואים את הקו, אנחנו רואים את הפעילות שעשינו, אבל המים ישר באים, ודי במהירות הם מוחקים את הקו. זאת אומרת, וכשכל שאנחנו מתקדמים בתרגול, פעילות משאירה בנו חריטות פחות עמוקות. אם קודם היינו בתוך, כמו שאת אמרת, הסיפורים של החיים, והולכים לאיבוד בכל מיני חוויות, ובכל מיני דברים אינטנסיביים יותר, אינטנסיביים פחות, הולכים לאיבוד ואז שוכחים מעצמנו, והסיפור, הסרט, תופס אותנו, ואז כל דבר קטן יכול להוציא אותנו מאיזון, דברים כאלה. עם הזמן, עם המדיטציה, אנחנו חווים דברים. זה לא שאנחנו פתאום עוברים לגור באיזשהו אר, ולא אכפת לנו מכלום. וזה לא שאנחנו נהיים אדישים ולא משנה לנו מה קורה מסביבנו, אנחנו ממשיכים לחיות והכל ממשיך כמו כרגיל, אבל הדרך שבה אנחנו מתמודדים עם דברים היא שונה לגמרי, בצורה טבעית, לא בגלל שמישהו אומר לנו שזה לא טוב ללכת לאיבוד בתוך חוויות וכל הדברים האלו. אנחנו באופן טבעי פחות מושפעים מכל מיני חוויות חיצוניות. ומראה שמדבר על זה שבסוף, זאת אומרת לא בסוף, אבל בתהליך של התפתחות של התודעה, אז מגיע רגע שהחוויות שאנחנו עוברים הן כמו איזשהו קו, שאנחנו מציירים באוויר, אנחנו רואים את הקו, אנחנו רואים אותו, אבל הוא ישר נמחק. זאת אומרת, הפעילות או הקרמה לא משאירה בנו התוויה פנימית, שאחר כך יוצרת כל מיני בעיות בחיים. כי בדרך כלל אנחנו חווים כל מיני דברים בחיים, וזה לא מפסיק בכך. זאת אומרת, אני בתוך איזה סרט מסוים, או בתוך חוויה מסוימת, וזה משאיר בי איזשהו רישום בתודעה שלי. אני שוכח מזה בכלל, אבל אחרי זה שאני בא באינטראקציה עם אנשים אחרים, זה פתאום צץ ועולה וצץ ועולה. ואז אני לא חופשי, אני לא אותנטי במה שאני עושה. עם הזמן, בגלל החוויה השקטה הזאת, אנחנו יותר ברילקס, ויותר חווים את הדברים בלי שהם ישאירו בנו את הרישומים הפנימיים העמוקים האלה, שעושים הרבה צרות בחיים.
מה שאני רוצה להגיד על זה, אני מסכימה, אבל אני יכולה להגיד עליי שיש לי עוד דרך. זאת אומרת, צריך להבין שזה תהליך. ברור. אז אני אומרת, כמו שאני מצחצחת שיניים כל יום, מנקה את המתקלחת, המדיטציה עבורי היא ניקיון לתודעה.
זאת אומרת... לגמרי, זאת אומרת, אני לא התכוונתי לומר שזהו, זה אחרי יומיים של מדיטציה, המצב הזה קורה שהחוויות הן כמו קו באוויר, אני אומר, כשאנחנו מסתכלים לעתיד, זה מוביל כאילו לכיוון כזה, שאנחנו יכולים לפעול בצורה אותנטית, שאנחנו לא מותנים בפעילות שלנו כל הזמן, על ידי כל מיני רישומים כאלה באבן, במסמר שאנחנו סוחבים איתנו מעבר.
בגדול.
זה לא אפס או מאה. זה לא שאנחנו יום אחד קמים בבוקר ואומרים, יופי, אני עכשיו לגמרי כמו קו באוויר. לא. אבל לאט לאט, ככל שאנחנו מתרגלים יותר, זה הולך ונבנה, ויותר ויותר.
כן, אני מסכימה עם זה. אני מרגישה את התהליך. זאת אומרת, בעיניי זה היופי, וזה גם עבורי, זה מקום לחזור אליו שוב ושוב. זאת אומרת, ההבנה היא שכשיש שערות, זאת אומרת, יש שערות, זה נתון של החיים. אני לא מכירה מישהו שאין לו. אבל עצם זה שיש לי את העוגן הזה של המדיטציה הזאת, בוקר, ערב, אני לא עושה אותה בערב, אני עושה אותה יותר מוקדם, משתדלת צהריים מאוחרים כזה. זה משהו לחזור אליו, והאמת היא שאם אני מפספסת, מחסירה מדיטציות וכולי, אני מאוד מרגישה את זה. קורה גם לי, ותמיד, תמיד, תמיד לחזור לתוך התרגול ולעבור את הדרך הזאת. אני חושבת שיש גם משהו בהתחייבות האישית שלי כלפי עצמי, להיות נאמנה לתרגול ולקרוא לזה תרגול. להבין, וזה כל הזמן מתפתח. זאת אומרת, חוויית המדיטציה שלי היום, אחרי שנתיים וחצי, היא פי אלף יותר משמעותית ומיטיבה עבורי ממה שהייתה בהתחלה, כשהייתי עוד מחכה כבר, לדעת כמה זמן עבר, ומתי זה ייגמר. והיום, היום אני צריכה לשים טיימר, כי אני יכולה כאילו לשבת לנצח לפעמים. אבל כן.
כן, זה מה שיפה בשיטה הזאת באמת, שברגע שאנחנו לומדים אותה, אנחנו לא תלויים בשום דבר. אנחנו, יש לנו משהו עצמאי שלנו, שכל מקום שאנחנו הולכים לשבת, לעצום עיניים, זה יכול להיות בספסל בגן או ברכבת או איפה שאנחנו לא נמצאים, אנחנו יכולים לעצום עיניים ולעשות את זה. אין פה עניין שאנחנו צריכים איזושהי מדיטציה מונחית או לשמוע משהו, איזו אפליקציה באוזניות או משהו כזה, וזה יפה, כי יש לנו איזשהו כלי שלא משנה איפה אנחנו נמצאים.
אני אגיד לך עוד מה, אני אגיד לך עוד משהו, אמרת מדיטציה מונחית. אני המון שנים עשיתי גם ביירון קייטי והמסע של ברנדון בייס.
עשיתי כמעט הכל, בקיצור.
עשיתי הרבה, 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 בטוחה שיש דברים שלא, אבל עשיתי הרבה מאוד. והרבה מאוד זמן אני חשבתי שזו מדיטציה. זאת אומרת, ההתייחסות שלי הייתה לזה כמדיטציה, ויש, היו לי הרבה שיחות עם חברה שהיא מורה לדרמה ומיינדפולנס, והיא כל הזמן אמרה לי, זה לא מדיטציה, זה דמיון מודרך. אני הייתי קצת באיזה ויכוח למול השאלה הזאת, וכשהכרתי את המדיטציה הטרנסנדנטלית, ונכנסתי לעובי הקורה, הבנתי כמה היא צדקה. זאת אומרת, ברגע שמישהו מכניס אינפוט של מילים, ואיזושהי הנחיה למדיטציה, זה כבר, אני קוראת לזה היום דמיון מודרך. כי כל הזמן יש איזה מישור יחוס עם משמעות, הרי גם לנו יש את המנטרה, אבל המנטרה היא תדר של צליל, היא לא מילה עם משמעות, וזה ההבדל, ואני לעולם הצליל. האמת, שכשגיליתי שהמנטרה היא תדר של צליל, זה בדיוק הרגע שבו לקחתי את ההחלטה ללכת וללמוד.
כמי שלא יודע, מאיה מתעסקת גם במוזיקה, נכון?
כן.
נגנת בחליל, בכלים אחרים.
כן. כן, אני מנגנת בחליל צעד, אני מנגנת בעוד כלים, אני גם מבחינה מקצועית מתעסקת עם מוזיקה מדיטטיבית. אני גם בקליניקה שלי וגם באירועים יותר גדולים בעצם, ביחד עם שותף, חבר לדרך, עידאי ליברמן, אנחנו עושים מפגשים שבהם אנחנו מנגנים מוזיקה בקבוצת תדרים מאוד ספציפית, ש מהווה איזה שטיח, איזה מצע למדיטציה האישית של כל משתתף. ומוזיקה, מוזיקה היא משפיעה מאוד חזקה על התודעה בכל מיני אופנים. היא יכולה גם להסעיר, היא גם יכולה להפחיד, היא יכולה לעשות המון דברים. בשבילי, הרגע הזה שבו אני החלטתי ללכת ללמוד, זה הרגע שהבנתי שהמנטרה היא תדר של צליל, כי אני כל כך מחוברת לדבר הזה, לעולם הזה של התדרים, שהיה ברור לי שאם המדובר על תדר, אז זה משהו שהוא מעניין גם עבורי. חיפשתי את המקום הזה, שאני גם מיישמת אותו שוב בקליניקה ובמפגשי מסע בין צלילים, כי אני מאמינה שהתדר, מה זה מאמינה? כולנו יודעים שכל העולם זה תדרים. זה המצב הכי חזק להשפעה על התודעה.
מי שלא יודע, מאיה התייחסה למנטרה, במדיטציה הטרנסנדנטלית, אני אומר את זה לאלו מכם שלא מתרגלים את השיטה הזאת, אנחנו משתמשים בצליל כדי לעדן את הפעילות המנטלית, כן? כדי לקחת את תשומת הלב פנימה למקום השקט הזה, למקום הטרנסנדנטלי, כמו הקרקעית של האוקיינוס, למקום הרגוע הזה, אנחנו משתמשים בצליל, הצליל הזה נקרא מנטרה, ואין לו משמעות. זה פשוט תדירות של צליל שהיא תומכת במערכת העצבים שלנו. עכשיו, מדוע אין לה משמעות? מכיוון שאם אנחנו נשאר ברמה של משמעות, רמה של משמעות היא רמה שהיא הרבה יותר גסה מהרמה של צליל. זאת אומרת, אם אנחנו לדוגמה לוקחים את המילה פרח, אז המשמעות של המילה פרח, כמה שלא נחשוב עליה, וכמה שלא ננסה לנתח אותה, היא תמיד נשארת אותה משמעות, והיא נמצאת על פני השטח. לעומת זאת, הצליל פרח, אני יכול לצעוק את המילה פרח, ואני יכול ללחוש את המילה פרח. זאת אומרת שלצליל יש רמות שונות, רמות יותר גסות, יותר פעילות, ורמות יותר עדינות. עכשיו, למנטרה, זאת הדירות של צליל, אין לה משמעות, אולם היא מתאימה למערכת העצבים שלנו. כי כפי שמאי אמרה, כל אחד מאיתנו מגיב אחרת לצלילים. יש אנשים שאוהבים מוזיקה מסוימת, יש אנשים שאותה מוזיקה גורמת להם לכאב ראש. כלומר, כל אחד מגיב אחרת לצלילים, אז חשוב שהתדירות הזאת של הצליל היא תתאים למערכת העצבים שלנו. וכשבאים ללמוד מדיטציה טרנסצנדנטלית, המורה מתאים לאדם באופן אישי, לכן לומדים את זה אחד על אחד, זה תמיד לימוד אינדיבידואלי, מתאים את המנטרה ומלמד טכניקה איך לחוות את המנטרה ברמות יותר עדינות ויותר שקטות. יש כאן איזו טכניקה מסוימת שצריך ללמוד. אז זה העניין של תדירות וצלילים. ודרך אגב, אם מאיה הזכירה מוזיקה ותדירויות, יש היבט שלם של מוזיקה, שהוא נמצא בספרות הוודית, שמערישי מאיה שיוגי יחיה אותו בדור שלנו מחדש, זה נקרא גנדרווה ודה. גנדרווה ודה זה המוזיקה הקלאסית של הודו, ומה שמערישי עשה, הוא הדגיש שבעצם המוזיקאים שמנגנים את המוזיקה חייבים לתרגל מדיטציה. מדוע? כי כשמוזיקאי מתרגל, מנגן, נשמע את זה עוד רגע ממאיה, אז כמובן שהתודעה שלו, מה שקורה לו בפנים, משפיעה ישר על הנגינה, נכון? ומה שקורה, אם מישהו עושה מדיטציה, הצלילים יבואו מרמה הרבה יותר שקטה והרבה הרבה יותר רגועה. אוקיי? זה דבר אחד. דבר שני, מערישי גם מחיה את כל השימוש במוזיקה הקלאסית הזאת של הודו, בכך ששומעים אותה לפי השעות של היום. ה-24 שעות של היממה מחולקים ליחידות של 4 שעות, ולכל יחידה כזאת יש תדירות מסוימת, ויברציה מסוימת שבאותו זמן נמצאת גם בטבע, ונמצאת גם ברגע, במבנה המוזיקלי הזה. וכשאנחנו שומעים את המוזיקה הזאת על פי השעות של היום, זה יוצר השפעה מאוד מאזנת ומאוד מרגיעה על הפיזיולוגיה שלנו, וגם השפעה תומכת על הסביבה, יותר הרמוניה, יותר שלווה בסביבה.
כן, אני מסכימה. אני מאוד אוהבת את המוזיקה באפליקציה של מערישי.
יש אפליקציה, מי שלא מכיר, זה נקרא מרישי ודה, שאתם יכולים, אתם לוחצים שם על כלי מסוים, נגיד סיטר או חליל או משהו לא יהיה, אתם אוטומטית שומעים את המוזיקה שמתאימה לשעה של היום. מאיה, כשאת מנגנת, את יכולה להשוות את התקופה שניגנת לפני המדיטציה ואחרי המדיטציה, מבחינה של מה שזה, איך שזה עבד?
תראה, באופן, קודם כל אני אעשה גילוי נאות ואני אגיד שזה לא שאני מוזיקאית מקצועית מגיל מאוד צעיר, אני מרגישה מאוד צנועה בתוך העולם של המוזיקה, כי אני מנגנת בסך הכל 7 שנים. זאת אומרת שבשבע שנים האחרונות אני במסע של לימוד, לימוד מוזיקה, לימוד, חקר, אני יכולה להגיד ש... החוויה של השיפור ביכולות שלי, נגיד ככה, אני מאוד ביקורתית כלפי עצמי, בהחלט מרגישה שהמקום הזה של המדיטציה, הרחבת התודעה וגם איזה שקט שנכנס, אפשר לי, זאת אומרת, זה הייתה כמו קפיצת מדרגה, נגיד ככה, אם היכולות שלי היו ברמה מסוימת קודם, והרגשתי כל הזמן שאני פוגשת איזה תקרת זכוכית כזאת שאני לא מצליחה, אפילו מבחינה טכנית, להשתפר בהבנה שלי, להאיץ את מה שאני, אז כן, אז אני בהחלט מרגישה שיפור, אני לא יכולה להגיד שסיימתי, הדרך עוד רבה, כנראה תימשך עד יומי האחרון, אבל אני חושבת שבכל תחום, באמת, והכי משמעותי עבורי, דרך אגב, אם אתה שואל על ה... זה המקפצה של שמחת החיים.
רק על העניין של המוזיקה, לצופים שלא מכירים, אני, יצא לי לשמוע את מאיה מנגנת בחליל, באחד, היא השתתפה בקורס מגורים שאני העברתי, קורס מגורים זה קורס שאנחנו נוסעים לסוף שבוע, מתרגלים יותר מדיטציה, עושים קצת יוגה ודברים כאלה, והצלחנו לשכנע בקורס הזה את מאיה לנגן, ואני יכול להגיד לכם שמרגישים את הטרנסדנטליות בנגינה של מאיה. זה אני אומר לכם כצופה חיצוני.
בוא נגיד שאחד מהדברים שהמדיטציה עוזרת לי לעשות במוזיקה, זה להביא את עצמי במקום לרצות לנגן כמו מישהו אחר. זה נורא משמעותי עבורי. העובדה שאני לא מנסה כאילו להגיע להישגים של מוזיקאי אחר במוזיקה, אלא מוצאת את הדרך הייחודית שלי בעולם עם המוזיקה שלי לגעת באנשים אחרים, זה רמה שהמדיטציה מאוד שחררה אצלי. זה היה מאוד מאתגר בשבילי לנגן לכם בקורס מגורים, אבל אתה חוויה
נפלאה. אני זוכר, לקח זמן לשכנע אותך.
אני סובלת מפחד כאן.
לא, אבל זה היה ממש מקסים. אנשים, אני זוכר, כשניגנת, אנשים ישבו בעיניים עצומות וממש טסו עם בחללית הזו או אחרת למקומות מאוד יפים. אז זה יפה מאוד. ובואי ספרי לנו, את מתעסקת גם ברפואה סינית, הזכרת.
כן, אני קודם כל מתעסקת ברפואה סינית. זאת אומרת, אני מטפלת כבר 25 שנים.
אוקיי. ואת מוצאת איזה שהם הגבלות או רעיונות דומים בדברים שאת עושה לבין מה ששמעת על התיאוריה שעומדת מאחורי המדיטציה הטרנסנדנטלית?
אני חושבת שבאיזשהו מקום אני מגלה גם לגבי פילוסופיית הטאו הסינית וגם לגבי מדיטציה טרנסנדנטלית או כל אמת של הוודות, וגם אם אתה מסתכל על הקבלה, אני לא רק התנסיתי בהרבה שיטות מדיטציה, אלא אני גם באמת חושבת שאני חוקרת מאוד לעומק ידע רוחני מתרבויות שונות. זה מאוד מעסיק אותי, זה מאוד מעניין אותי. בסופו של דבר, כולם באמת הגבוהה מגיעים לאותו המקום. אז אתה שואל אם יש הקבלה? בוודאי שיש הקבלה. אני גם רבים מהמטופלים שלי הפניתי ללימודי מדיטציה טרנסנדנטלית, בגלל שאני מרגישה את הכוח הריפוי של המדיטציה. ושוב, אנחנו מתיישבים בתום לב, מבלי לכוון לאיזה תועלת מסוימת, אבל בגדול. זה מתיישב בעיני אחד בצורה מופלאה עם כל העולם הזה, של הרפואה המשלימה, של פילוסופיית הטאו, של... זה באמת... בסוף כולנו מחפשים שקט ושמחה. בכל תהליך של ריפוי מחפשים את השקט והשמחה.
זה יפה מה שאת אומרת, מכיוון שזה מזכיר לי שיש פסוק בוודות שאומר, האמת היא אחת, אנשים קוראים לה בשמות שונים. זאת אומרת, זה ברור, תראו, אנחנו מסתכלים בטבע, אנחנו רואים שיש שם איזושהי אינטליגנציה. יש איזשהו משהו שמניע את כל הבריאה הזאת, שגורם לכך שהפלנטות נעות בצורה מסודרת, שצמח גדל ולא, ונהיה יותר גבוה ולא נהיה יותר נמוך, שאדם גדל בגיל, יש איזושהי אינטליגנציה בטבע, יש איזשהו סדר, הרמוניה אינסופית שקיימת שם. עכשיו, בתרבויות שונות פשוט קוראים לזה בשמות שונים. אז כפי שציינת, למשל, אצל הסינים העתיקים בדאו, יש שם דברים מדהימים. מי שמכיר את הדאו דה צ'ינג של לאו צה, יש שם ביטויים מקסימים של ידע. הוא מתאר שם ממש דברים מקבילים שאנחנו מוצאים אותם בחשיבה ההודית, או בחשיבה של הוגי דעות אחרים שבאמת דיברו על המצב הזה. כי בכל הדורות אנשים דיברו על המקום הזה, על האינטליגנציה האינסופית הזאת שנמצאת בכל נקודה בבריאה. קראו לזה בשפות שונות, במילים שונים, בביטויים שונים. אפלטון קרא לזה אידיאת הטוב, בקבלה קוראים לזה האינסוף, בודה דיבר על הנירוונה, ההודים דיברו על הברמן, לאו צה דיבר על הטאו. ופיזיקה קוונטית מדברים על השדה המאוחד, שזה פחות או יותר אותם רעיונות של איזשהו שדה אינסופי. העניין הוא וזה מחזיר אותי למדיטציה הטרנסנדנטלית, שמה שיפה בטכניקה הזאת, שזה לא רק דיבורים, זאת אומרת, יש לנו פה כלי מאוד פשוט, מאוד טבעי, מאוד חסר מאמץ, שמאפשר לנו לחוות את אותה אינטליגנציה שנמצאת בתוכנו. וזה מה שמיוחד בו, כי בהמון מסורות, יכול להיות שהידע הזה היה קיים, אבל אנחנו לא מוצאים אותו בספרים. גם בוודות אנחנו לא מוצאים הדרכה איך בדיוק להגיע למקום הזה שנמצא בתוכנו, לעצמי הזה שלנו. גם ביוון העתיקה, גם כשהיו הולכים לאורקול שם בדלפי, היה כתוב מעל הדלת שלו, דע את עצמך. אבל איך בדיוק לדעת את עצמך? איך בדיוק לחוות את העצמי הגבוה הזה? אף אחד לא הסביר את זה בספרים. לא להוצא ולא באופנישדות ולא בכל מקום אחר. יש רמזים. מדוע? כי תמיד הרעיון היה שאת הידע הזה אנחנו לא לומדים מספר. ואנחנו לא לומדים באוניברסיטה. את הידע הזה אנחנו לומדים ממורה, אנחנו לומדים אותו בשיעור אישי. וזה מה שיפה בשיטה הזאת, שמה שמרישי עשה, הביא את הידע הזה באמת נגיש לכולם.
אנחנו לומדים אותו ממורה ולומדים אותו מתרגול. ואם אתה מדבר על מורה, אז אני רוצה להדגיש שזה שני דברים שלי הם מאוד חשובים בקונטקסט של מורה. זאת אומרת, לי יש תקופות שאני מרגישה איזושהי רגרסיה, בין אם זה בהתמסרות שלי לתרגול הקבוע, בין אם זה צמתים לא פשוט, משהו לא פשוט בחיים, ואני, ברגעים האלה, אני מרימה טלפון לאודי, ומבקשת צ'קינג.
מי שלא יודע מה זה צ'קינג, צ'קינג זה תהליך כזה של 30-40 דקות, שהמורה שלימד אותנו מדיטציה יושב איתנו, עובר איתנו למדיטציה שלב אחרי שלב, לוודא שאנחנו עושים את זה בצורה נכונה. זה מאוד פשוט. זה באמת שיטה יותר פשוט מזה, אני חושב שזה בלתי אפשרי. ממש שיא הפשטות והטבעיות, אבל גם דברים פשוטים צריך לדעת לעשות בצורה נכונה, לא לסבך את הדברים הפשוטים. ולשם כך יש את התהליך הזה של צ'קינג שמאיה הזכירה. זה היה בסוגריים למי שלא יודע במה מדובר.
זה בדרך לא מודעת כמו המדיטציה, כי הצ'קינג הרי הוא פשוט, גם הוא מדיטטיבי מאוד. תמיד איכשהו אני יוצאת מהצ'קינג אחרת, והדבר הנוסף שקשור בקשר עם הורים, זה שאני מאוד מאוד אוהבת את הקורסי מגורים. אחרי קורס מגורים אני יוצאת מפוצצת בהשראה, בשמחה, זאת אומרת, העובדה שזה לא לימוד, אוקיי, למדתי לפני שנתיים וחצי, ועכשיו אני עם זה לבד, לא, אני לא לבד, יש עוד ידע ללמוד שזה מעניין וזה תורם, יש את המורה שתמיד זרועותיו פתוחות לצ'קינג, אני חושבת שאם רוצים באמת להתמיד בתרגול, צריך מאוד לשמור על קשר עם מורה. לי בכל אופן, באופן אישי, לי זה מאוד עוזר. אני מרגישה ש... אודי הוא עוגן עבורי.
אודי הוא חמודי. ביחס לקורסי מגורים, רק עוד פעם, למי שלא יודע במה מדובר, אז אני הזכרתי את זה קודם, אני רק רוצה לפרט, וגם מהניסיון שלי, זה קורס שאנחנו עושים לסוף שבוע, זה יכול להיות 3 ימים, 4 ימים, ושם אנחנו עושים יותר מדיטציה, אנחנו משלבים את זה עם תרגולים של אסנות, של סט של אסנות, של תנוחות של יוגה, שמארי שמליץ לעשות לפני מדיטציה, ותרגילים של נשימה, שומעים שם הרצאות, וזה באמת קורס שמאפשר התנסות הרבה יותר עמוקה במדיטציה. עכשיו, לי יצא להעביר המון קורסים כאלו. בשנים הראשונות בעיקר, שהייתי מורה למדיטציה, אני נהייתי מורה למדיטציה בתחילת 79, העברתי המון קורסים כאלו. וגם כיום יוצא לי, אבל אז יצא לי הרבה יותר, ואני זוכר עד היום משהו מדהים, חוויה מדהימה שהייתה לי, שהיא פשוט לראות את הפנים של האנשים, את הפרצופים של האנשים שהם נכנסים לקורס, נגיד ביום רביעי בצהריים, אחרי הצהריים, איך הם נראים אחרי 3 ימים. זה פשוט לא להאמין. כאילו, ממש אתה רואה על הפנים מסך של עייפות, יורד מהפנים, ואנשים לגמרי ככה מלאים חיות ומלאים בשמחה בפנים וכן הלאה. כי זה פשוט המנוחה הסופר עמוקה הזאת, מאפשרת התנסות הרבה יותר עמוקה במדיטציה. ואז עכשיו, זה לא שאתה חווה את זה רק בימים האלה וזהו, נגמר הסיפור. מרגישים את האפקט של הקורס הזה גם הרבה הרבה זמן לאחר מכן. כך שלמודדים ביניכם, שאני מקווה שרואים, זה משהו שמאוד מאוד מומלץ. זה באמת, כמו שמאיה אמרה, זה נקודה שמאפשרת לנו להעמיק את התרגול ולהתחיל לראות תוצאות הרבה יותר משמעותיות מהתרגול הזה.
זה גם נשאר, זה לא רק העניין של מה אתה מרגיש ברמת המנוחה, שבאמת אחד הדברים שאני אוהבת בקורס מגורים, זה שיש המלצה למנוחה, זה כמה בחיים אומרים לנו רק רגע, שבי תנוחי.
זאת החופשה האמיתית. אתם יודעים, הרבה פעמים אנשים לפעמים יוצאים לחופשה, בסדר, מוצאים כסף, מוצאים זמן וזה, חוזרים יותר תשושים מה שהם נסו. בסדר, עכשיו זה קורונה, אז לא נוסעים, אבל בתקופה שהיו נוסעים, חוזרים לגמרי שפוכים. וכאן יש באמת מנוחה, חופשה אמיתית. כי אתה יוצא לקורס כזה, ואתה חוזר שכל הבטריות שלך מלאות, והתפקוד שלך שונה לגמרי.
נכון, אבל זה, מה שרציתי בעצם להגיד זה שבנוסף למנוחה העמוקה, אני הרגשתי שזה משנה את רמת העומק של המדיטציה שלי, כי המדיטציה בחברה עם עוד אנשים, ההשפעה של הרבה אנשים בחדר, בתדר הזה של המדיטציה, הוא כל כך משמעותי שגם זה הולך איתי אחרי זה הביתה.
לגמרי, לכן גם בימים שלפני הקורונה, אנחנו היינו במרכז שלנו בתל אביב לדוגמה, וגם במקומות אחרים, כל שבוע עושים מדיטציות קבוצתיות במרכז, כי כשיותר אנשים עושים את זה, אז העיקרון הוא מאוד פשוט, השלם הוא יותר מאוסף החלקים. כל אחד שהוא יושב ועושה מדיטציה, חווה מצב עמוק של שקט בתוכו, ואז מה שקורה, שכהרבה אנשים יושבים ביחד, אז השקט שנוצר הוא יותר מהשקט שאנחנו חווים בצורה אינדיבידואלית. לכן הרבה מאוד אנשים מרגישים כמו מאיה, שבמדיטציה קבוצתית ההתנסות היא הרבה הרבה יותר עמוקה. אז יש את האופציות האלו גם כן. עכשיו בתקופה של הקורונה אנחנו עושים בזום מדיטציות כאלו, אז זה באמת הרבה יותר עוצמתי. טוב, יופי. מאיה, עוד משהו שאת רוצה לומר או למסור לקהל שצופה בנו או whatever?
אני בעיקר רוצה להגיד תודה לכל המורים שפגשתי בדרך, הנהדרים, ולזה שאתם מחזיקים את המערכת לימוד הזאת פה בארץ חיה ונושמת. עם כל זה שיש לי מחשבות על איך אפשר לעשות את זה עוד ואחרת, אני חושבת שזה פשוט מפעל חיים, ואני בהודיה מאוד מאוד עמוקה לכם, המורים, ולאגודה.
ואנחנו מודים לכולם, וכולם מודים לכולם, וזה היה כיף לדבר איתך, מאיה.
תודה.
וכיף לדבר איתכם בסדרה הזאת. שוב, אני מזכיר אלו מכם שרוצים גם לעלות לשידור כזה, אלו שמודדים בשמחה, ושיהיה לכולכם רק דברים טובים. יש עוד איזשהו שבוע נדמה לי לסגר או משהו כזה, נקווה שזה פעם אחרונה, ובכל אופן, נצנו את הזמן הזה, ללכת פנימה. זה הכיוון. ברגע שאנחנו שם בפנים, אז כל הדברים החיצוניים גם יהיו הרבה יותר נחמדים. טוב, אז כל טוב לכולם, תודה מאיה, ולהתראות בינתיים, ביי ביי.
תודה, ביי ביי.